אוקיי, הזדמנות אחרונה לפגוש את מאסטר שנדי דבה בביקור הזה. פסוק 34.
מי ייתן וכל המקומות בעולם יהפכו לגנים מופלאים של עצים ממלא משאלה, שבהם מתנגן לו קולם המתוק של הבודות ושל ילדיהם, משמיעים את צלילי הדרמה.
כן, אתם רואים, הוא ממשיך את החזון אחרית הימים שלו, נכון? בפסוקים האלה. הוא אומר פה, מי ייתן וכל המקומות בעולם יהפכו לגנים מופלאים. המילה בטיבטית, בסוף השורה הראשונה כתוב, קיימוצל. קיימוצל. צל זה גן או בוסטן. יש שני סוגים של גנים בימים ההם, בימים עתיקים. של הודו העתיקה, שזה מתי שמאסטר שנדי דבה חי וכתב. יש את הפארקים האלה שהיו אולי פינות ביער, שבהם המלך היה יוצא למסעות הצייד שלו. זה סוג אחד שנקראים גנים. ויש סוג אחר של גנים שבא גנן ועיצב, עיצב את הצורה של השיחים ושל העצים, ליצור גן יפה ונאה. אז זה גן שהוא מעשה ידי אדם, וזה הקיימוצל. ולמה יש חשיבות להבחנה הזאת? אתם יודעים שאנחנו מדברים הרבה על הגננות. העבודה עם הזרעים משולה לעבודה של גנן, שלמדנו מהיוגה סוטרה, גם יש שם את ההשוואה לעבודה שלנו, להיות כמו גננים. אם אנחנו לומדים לעבוד עם הזרעים הקרמיים שלנו, אנחנו יכולים ליצור את הגן שלנו, את הגן עדן שלנו, ולהיות כמו גננים שמטפחים את הזרעים הטובים ועוקרים את הרעים. ואנחנו כולנו בעצם מצויים בתהליך של יצירת הגן הזה. אם אנחנו לומדים לעבוד עם הרעיונות של ריקות ושל קרמה, וליישם אותם בחיינו, ולעקוב אחריהם ביומן, ולהתמודד כשמגיעים מצבים קשים, להגיב אליהם מתוך חוכמה, וליפול שוב ושוב, ולקום שוב ושוב, ולנסות שוב ושוב, ובהדרגה, בהדרגה, לאמן את עצמנו, לעבוד עם החוכמה הזו. אז אנחנו הופכים לגננים כאלה, ואנחנו יוצרים את הגנים האלה, ואנחנו בעצם התהליך הזה, ממש ברגע זה, אתם יוצרים את גן העדן שלכם, ממש ברגע זה. כל עבודה כזאת שמיישמת את החוכמה הזאת ואת החמלה ואת האהבה, יוצרת את גן העדן שלכם ממש ברגע זה. אתם בעיצומו של התהליך. יש שם גנים מופלאים של עצים ממלאי משאלה. זה נקרא פקס המגישים, החלק הראשון בשורה הראשונה. זה כמו המנורה של הלדינו. או אליבאבא, מהנאורה הזאת שאתם משפשפים ומבקשים משהו בלבכם וזה מופיע. אז זה הרעיון של עצים המלא משלה. זה מין רעיון של משהו טוב. של משהו טוב שבא אליכם. משהו טוב שאתם משתוקקים לו, רוצים אותו והוא בא אליכם. האם זה אפשרי שאני ארצה משהו טוב והוא יבוא אליי? כן, אם אני טובה. אם אני טובה ואני דואגת לעשות משהו טוב, יבוא יום שכל הטוב שאני רוצה יבוא אליי. לזה קוראים גן עדן. כל הדברים יבואו אליכם. וזה לא אומר שזה יהיה תמיד קל לעשות טוב. לפעמים זה ידרוש הקרבה, לפעמים זה לא יהיה נוח. אבל אם אנחנו צועדים בדרך הזאת בבטחה ובהבנה ומתוך חוכמה, אין מה לדאוג. גם כשזה קשה, אין מה לדאוג. יש את האיזון הזה בין לדאוג לגוף הזה ולדאוג לכל הוויטמינים שלו ולאוכל הנכון ולהתעמלות הנכונה ולעשות את היוגה וכל זה. הכל נפלא, הכל חשוב, יכול להעריך את חיינו, יכול לשפר את איכות חיינו. ויכול להיות אם אנחנו נקדיש הרבה זמן לעשייה למען הזולת, לא נוכל לעשות את כל הדברים האלה פרפקט, ולהכין בדיוק את האוכל לפי כל הכללים וכך הלאה. יכול להיות. ויכול להיות שנצטרך לעשות בחירות ולמצוא איזון בין הדברים האלה. הוא מדבר שם על בגנים המופלאים האלה, יתנגן לו קולם המתוק של הבודות ושל ילדיהם. ילדיהם זה הבודיסטוות, בנים ובנות. אם בליבנו אנחנו ברורים ובהירים על המוטיבציה שלנו ועל המניעים שלנו ועל השאיפה שלנו להיות לברכה לברואים באופן נשגב ואולטימטיבי. וכמו שאמרנו, זה ייקח זמן, ואנחנו נתחיל בהדרגה, בהדרגה, להיות מוקפים במלאכים. אנחנו נתחיל לראות באנשים שסביבנו מלאכים, ואנחנו בהדרגה נמצא את עצמנו בתוך הגן עדן הזה. על זה הוא מדבר כאן, כל השורה הזאת של הפסוקים, הוא מדבר על הגן עדן הזה שאנחנו יוצרים ואיך ליצור אותו. כשליבנו יהיה טהור ונקי, וחלק ממה שמטהר אותו זה הכישלון שקורה כשאנחנו נופלים ומגיבים בענווה למקומות האלה. אוקיי, עוד לא הבנתי. הפשילה קרמה של עשייה לא טובה, כשלא הבנתי. ואולי עדיין אני לא מבינה, אני מנסה וקורא משהו אחר. זה בסדר. זה מפתח בנו ענווה, והענווה הזאת מטהרת את ליבנו, מוריד אותנו מיוערה ומגאווה, וזה מאפשר לנו ללמוד. אוקיי, אז מה אני עוד לא יודעת? אז מה אני עוד לא יודעת? אני מנסה ליישם וקורא משהו אחר. מה אני עוד לא יודעת? מה אני צריכה ללמוד? אני כל כך רוצה לעבור ללימוד, ובן זוגי מתנגד. מה אני עוד לא יודעת, ועוד לא מיישמת, שמביא את הקרמה הזאת? ומתוך המקום הזה ללמוד, אין משהו חיצוני שיכול לשנות אותה חוץ מכם. אם אתם באים ועושים את העבודה. הפסוק הבא, 35.
מי ייתן, ובכל אותם המקומות, תהיה הקרקע נקייה ממכשול ומיני אבנים חדות, ותהפוך לאדמת אבן תחלת, חלקה ורכה ככף יד.
אז זה הגנים המוצלים שהפכו לגני עדן כאלה. לפי התיאורים של הגן עדן במיתולוגיה הבודיסטית, הקרקע במקומות האלה היא אבן לפיס, אבן תחלת בעברית, מין צבע כחול עמוק כזה, שזורים בו אורקים מוזבים. כשבנינו את הבקתה ודיימון מאונטן, מצאנו חרסינות שנראו בדיוק ככה, שמנו אותם באמבטיה, כחול עם אורקים מוזבים. אז לפי המיתולוגיה, הקרקע היא כזאת, היא חלקה, אין שום דבר חד, לא רק שהיא חלקה ונוחה להליכה, היא גם רכה, דורכים, וזה לא קשה להליכה. אתם כמו על קפיצים הולכים, כמו על רצפה באולם ריקודים כזה, שיושבת על קפיצים. אז זה ככה מתואר, שהקרקע שם היא כזאת, והיא זוהרת, כל האורקים המוזבים האלה זוהרים. אז זאת מטאפורה, זאת מטאפורה לאופן שבו עולמנו ייראה כשהקרמות של החסד שלנו יתחילו להפשיל. אנחנו תורכים להיות טובים לזולת, במיוחד אם אנחנו לומדים איך לעשות את זה בדרכים אולטימטיביות, גבוהות, באופן שעובד ישירות עם הזרעים הקרמיים בליבנו, שזה דורש הרבה אימון והרבה תרגול. עם הגוף, עם המחשבה, בתוך הטיפה הזאת של מודעות בליבנו, ואם אנחנו שמה לומדים לעבוד, ומשמה לומדים לעשות את הקרמה, ולמסור את החסד שלנו לזולת, מלב אל לב, מליבנו ללב הזולת, העולם החיצוני שלנו יתחיל להשתנות. וזאת הרגשה מדהימה, נפלאה, כשמתחילים לראות את זה בפעולה, זה אושר מדהים, וזה כיף גדול. זה נותן הרבה עידוד, הרבה שמחה בדרך, וזה הופך לדרך המענגת אל העונג. זה ממש ככה, במלוא מובן המילה. כי אתם לומדים, תפסתם. או, זה מה שצריך לעשות, וזה מתחיל לרקוד. מישהו צריך דברים, אני נותנת, אבל עם ההבנה הנכונה. למה הופיע מישהו שצריך דברים בחיים שלי? יש לי משהו, וואו, הזדמנות לתת. כולם יוצאים מורווחים, והעולם מתחיל להשתנות למקום יפהפה ומדהים. וכל אחד מאיתנו, תנסו לגרום את זה, תנסו לבוא למקום הזה שאתם הופכים לגורם, למי שמסוגל להתחיל לייצר את עולמכם בצורה כזאת. תרגול נפלא. אנחנו לומדים כל כך הרבה תרגולים בלימוד שלנו, כל אחד מהם נפלא, ואנחנו מתחילים להמיס על עצמנו. לפעמים אנשים באים אליי שאלות והם רוצים לעשות זה וזה 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 וזה, ואז קורסים תחת העומס של כל הטוב, ומה יוצא? הם קורסים. אז לא ככה, צריך ללמוד לבסט את עצמנו, לפני שנצא מדעתנו, לפני שנאבד את שפיותנו, מאוד חשוב. אז למשך תקופה מסוימת, תבחרו תרגולים שעכשיו עובדים בשבילכם טוב, ותתעמקו בהם, תמצאו אותם, תהנו קצת מהתוצאות שלהם, תגבשו אותם בלבכם, יהיו גבישים זוהרים של יהלום, שאותם אתם יכולים אחר כך לשלוח. אחר כך תמשיכו לתרגול הבא. שאתם שולחים, דמו כמו שתיארנו, שזה הולך לליבם של אחרים וכך הלאה. תרגול נפלא, פשוט, ועובד. עובד בעצם הסיבתיות שמניעה את עולמכם. עולמכם מונע על ידי הזרעים האלה שמשתלים שם על ידי המעשים שלכם. ואתם יכולים לבלות עם זה זמן מה, כמה דקות ביום, ולהמשיך הלאה. עם מה שאתם עושים, עם כל העיסוקים שלכם. תרגול פשוט ונפלא. פסוק הבא. 36.
מי ייתן וכל הטוב שקיים בכל העולמות הסודיים, וכן הבודיסטוות הרבים יאתרו קרקע זו מעל ומסביב, כאתרה זוהרת של פנינים.
אז הוא ממשיך, כבר יש לנו את הגן הנפלא ויש לנו את הקרקע. עכשיו מסביב הוא מושיב לנו את הבודיסטוות וגם את כל העולמות הסודיים שירחפו מלמעלה. העולמות הסודיים זה תרגום של המילה קילקור. זה מנדלה. זאת מילה למנדלה. כמה מילים על מנדלה. יש כמה מנדלות. באופן כללי מנדלה, בסנסקריט פירושו עיגול. או משהו עגול. בטיבטית אומרים קילקור, שזה גם כן משהו עגול. זה תיאור דמיוני של עולם שהוא מושלם. וכשאנחנו יושבים ועושים את המנדלה, עצם המודרה הזאת שאנחנו עושים, אנחנו עושים חיקוי למנדלה שמתוארת במיתולוגיה הבודיסטית של ארבע יבשות והר הצילי, הר מרו שעומד באמצע. ואם למדתם בקורס 8, יש לנו שם קצת יותר תיאור ועוד אולי נלמד קצת. אז זה בתיאורים שבאים מהאבידה מקושה, אתם יכולים להתייחס לזה כאל מטאפורה. לעולם שהוא מושלם, אתם יוצרים אותו בדמיונכם, ואתם מגישים אותו למורים שדרכם אתם מקבלים את הידע איך להפוך את החיים שלכם לעונג צרוף ובלתי פוסק. ואנחנו מגישים את זה בתחילת הלימוד כשוחד למורים שיתנו לנו את הלימוד. ואנחנו נותנים אותו כתודה בסוף. ולמעשה מורים אמורים לא ללמד עד שמבקשים מהם. יש כלל כזה ולכן אנחנו מתחילים עם המנדלה. זה מה שאתם צריכים לשלם בעד השיעורים שלנו. זה הכל. ובסוף זה מאוד טוב ליצור את הכרת התודעה ולשלוח להם שוב את העולם המושלם. זה שאתם תיצרו על ידי התרגול שלכם ותשלחו להם, למורים, כאות תודה את העולם הזה. אז יש את המנדלה הזאת, סוג אחד של מנדלה, שהוא מנדלה שאתם יוצרים בדמיונכם ושולחים את העולם המושלם. מושלם, מה שזה מושלם בשבילכם ואתם שולחים את זה למורים. אתם יודעים, יש מנדלות שמציירים, הנזירים הבודיסטים במנזרים מסוימים מתמחים במנדלות שעושים מחול צבעוני, שמקדישים לזה עבודה מאוד מדויקת ומדוקדקת. אלה המנדלות הפתוחות. כאן הוא מדבר על מנדלה סודית. עולם סודי. עולם סודי שאתם יוצרים בדמיונכם ומגישים. והוא מציע לנו לדמיין את זה כאילו שזה עולם שמרחף מעל לעולם שלנו. העולם הרגיל שלנו הוא עולם שהוא מלא בסבל, יש בו כל כך הרבה סבל. לא רק סבל כמובן, יש בו גם דברים טובים, אבל אם מסתכלים טוב טוב לעומק, רואים שיש המון סבל. אנחנו פשוט נמצאים בפינה שיחסית טוב לנו, אבל זה מאוד זמני וזאת פינה זהירה בעולם שלנו, וגם היא תחלוף. זה הבעיה עם העולם הסמסרי, שגם כשיש בו כבר משהו טוב הוא חולף, אנחנו לא יכולים להחזיק בו. כולנו, אם נחיה מספיק זמן, נגיע לזקנה. צריך להתמודד עם בעיות של זקנה, של מוות. הוא אומר, מעל העולם הזה מרחף עולם אחר, עולם שהוא מושלם, עולם שאין בו מוות, שאין בו זקנה, שאין בו מחלה. ועל ידי כוח התרגול שלנו, כוח החסד שלנו, אנחנו יכולים להביא את העולם הזה לכאן. זה מין דימוי כזה, אנחנו יכולים להביא את העולם הזה לכאן. אם אנחנו מבינים ריקות, אם אנחנו מבינים שהעולם שאני רואה בא ממני, אין שום בעיה. אם אני אשנה את ליבי, אתקן את ליבי, תיקון הנפש שלי יביא לתיקון עולמי, כי עולמי מושלך ממני. והוא יכול להפוך למנדלה, לעולם מושלם, לגן עדן. פסוק 37.
מי ייתן וכל היצורים החיים יוכלו תמיד לשמוע את שירה הבלתי פוסק של הדרמה, מגיע אליהם מציות ציפורים, מאבשת העצים, מקרניים של אור, ומן הרקיע עצמו.
כן, אז אחרי שיצרנו את העולם המופלא הזה, עכשיו הוא מאחל לנו שאנחנו נשמע את שירה הבלתי פוסק של הדרמה. והוא מאחל לנו שנשמע את זה מציאות הציפורים ויפשת העצים וכך הלאה. ואם אמרנו קודם שכל אדם, כל אדם יכול להפוך לישות מוארת, אדם פשוט יכול להפוך לבודה, גם כל מה שקורה סביבנו יכול להפוך ללימוד שמביא אותנו לאושר. אם תיקחו פה דרמה במובן של לימוד שמביא אותנו, מוציא אותנו מסבל ומביא אותנו לאושר. כמו שאמרנו, מזרעים בליבנו תיאורים מספיק, ואנחנו יכולים לזרז את זה על ידי הנתינה והמסירה של הקרמה. יכולים לקרות דברים מדהימים, ואכן יקרו דברים מדהימים. ואנחנו יכולים לשמוע מיפשת הרוח בעצים, אנחנו יכולים לקבל לימוד. אנחנו יכולים לקבל לימוד מקולות של הגלים בים ומצביעות הציפורים, וזה אכן קורה כשאתם תיאורים מספיק. כי כל העולם מתחיל לשיר לכם את שיר הדרמה, את שיר העונג, את שיר העושר. קרני השמש שנוגעות בכם מקדמות אתכם אל העונג, אל העושר. ולא רק מדובר בהנאה החושית, מדובר בלימוד דרמי עמוק. בדיוק כמו שהדבר הזה יכול להופיע בשבילי כעת ובשביל הכלב כצעצוע לליסה, ככה כל דבר, יפשת הרוח בעצים יכולה להיות תנועה של אוויר שמניעה עלים ולכן מייצרת צלילים, אבל זה דבר ריק. אם ליבי טהור, האנשים שסביבים מופיעים כמלאכים, והצלילים שסביבים מופיעים כדרמה. בגלל הריקות זה אפשרי. בדיוק כמו הדבר הזה שמופיע כצעצוע לכלב, ומופיע בשבילי ככלי כתיבה. ומצד עצמו מה הוא? ומה הוא באמת? מה הוא באמת? ככה גם יפשת הרוח בעצים. אין לה שום טבע עצמי משלה. וכשליבי טהור מספיק, זה ישמע כרפסודיה של דרמה. באותה מידה. הפסוק הבא.
לכל שיפנו, מי ייתן ויפגשו את הבודות ואת ילדיהם. מי ייתן ויכבדו הם את מוריהם, נשגבים בין כל הבריות, בענן אינסופי של מנחות.
תודה רבה רחל. אז הוא שולח את הקרמה הטובה, מאסטר שנטידבה, את הקרמה הטובה של כתיבת הספר שלו, הוא שולח לאנשים שיהפכו בעצמם לישויות מוארות, וגם שיתנו מנחות לישויות מוארות. ואמרנו שאם ליבנו טהור מספיק, אז אנחנו נתחיל לפגוש את המלאכים. אותם אנשים שמקיפים אותנו כרגע, ושנראים לנו כאנשים רגילים, אם ליבנו טהור מספיק, הם לא יראו לנו כאנשים רגילים. וזה לא יהיה משחק בנדמה לי. בדיוק כמו שזה יכול להיות צעצוע ללעיסה, וזה יכול להיות כלי כתיבה. האם זה בשבילי באמת כלי כתיבה? בשבילי זה באמת כלי כתיבה. הוא מתפקד בשבילי כעת, בשבילי זה לא צעצוע ללעיסה. אני יכולה גם אם אני רוצה, אבל זו הנאה לא כל כך גדולה. לא מזה. אז אני באמת יכולה לכתוב עם זה, למרות שמצידו הוא אין לו טבע עצמי להיות כלי כתיבה, כי אחרת גם הכלב היה כותב איתו. או הנמלה, אין לו טבע כזה, זה מקל, מקל פלסטיק, וגם זה לא, גם זה השלכה. כל אדם שאני פוגשת, הוא יכול להופיע בפניי כאדם רגיל, והוא יכול להופיע כמלאך, תלוי בי, כי להם אין שום טבע עצמי, כמו שזה לא עת באמת מצד עצמו, זה מקל פלסטיק, ככה אדם שאני פוגשת, הוא לא אדם מצד עצמו אפילו, הוא אוסף של צורות, צבעים וצלילים וריחות ותולו. ותולו, אני שמה על זה תווית בן אדם. אני יכולה לשים תווית בן אדם רגיל, מתוך הזרעים שמאלצים אותי לראות שם בן אדם. וכשליבי טהור מספיק, אז אותם זרעים יאלצו אותי לראות שם המלאך, וזה לא יהיה בלוף. כמו שזה כותב, לא בבלוף. כותב על אמת. זאת היא המציאות שלי. כי המציאות שלי נקבעת לחלוטין על ידי. וזה עיקרון מאוד חשוב בכל הלימוד. אין שם איזה מציאות אובייקטיבית שמישהו יכול להגיד שדברים הם כך ולא אחרת. אין כזה דבר. במציאות שלי, בעולם שלי, העולם שמקיף אותי, שבו אני חיה ומתפקדת, וחובה ומרגישה ומגיבה, בלי יוצא מן הכלל, כל דבר ודבר שמופיע בעולם הזה, כולל איך אני מופיעה לעצמי, ואיך אני תופסת את עצמי, כל זה השלכה מתוך הזרעים הקרמיים שלי, בלי יוצא מן הכלל. בדיוק כמו כשאתם חולמים חלום בלילה, מאיפה באו כל הדמויות האלה בחלום? אין מקום חיצוני שהם באו ממנו, הם באו מכם. ואם יש לכם חלום טוב, זה דברים טובים שמפשילים, ואם יש לכם חלום לא טוב, זה דברים פחות טובים שמפשילים. ככה גם במציאות העירה. זה סוג שונה של מציאות מאשר המציאות של החלום, אבל אותו פרינציפ מנהל גם אותה. הכל בלי יוצא מן הכלל הוא השלכה שלי. ואם ליבי טהור, אני מוקפת במלאכים ואני בתוך גן עדן, וזה לא כאילו, זה על אמת. זה כמו כשאתם בתוך החלום, לפני שהתעוררתם, אתם באמת חושבים שזה קורה, נכון? שהתעוררתם, או, מזל שהתעוררתי, אם זה היה חלום רע. כן? אותו דבר. ומגיע רגע שזה מתחיל לקרות לכם. יגיע רגע. תלמדו את הלימוד המתקדם ותתרגלו אותו טוב, זה יתחיל לקרות. מה יתחיל לקרות אז? אתם תטילו בזה ספק. יש סכנה שאתם, רגע, רגע, מה? זה באמת או זה נדמה לי? או אני משלה את עצמי? או... ופה יש סכנה גדולה, כי הספק הזה הוא הורג את הקרמה הזו. האמונה המוצקה שיש לנו, יש שני סוגים של אמונות שגורמות לנו צורות צרורות. סוג אחד דיברנו עליו הרבה בלימוד שלנו, וזה האמונה שדברים באים מבחוץ אליי, שאין להם קשר אליי, שהם לא ממהם, חיצוניים לי, הם כמו שאני חושבת שהם. כמו שהם מופיעים לי זה ככה הם. ואנחנו כל הזמן מלמדים שזאת ההשקפה השגויה, זאת ההשקפה שלא מבינה את המציאות, שחושבת שלדברים יש קיום עצמי בלתי תלוי בי, ולכן מישהו טוב או רע מצידו הוא, ואז אין לי מה לעשות. אז אין לי מה לעשות. אז אני אנסה לחסל אותם או להתגרש מהם, או לעשות את כל הדברים האלה, אבל הם ממשיכים להופיע. כי זה לא תלוי בהם, זה תלוי בי. וכל עוד הזרע הקרמי הזה פעיל אצלי, אם יש לי זרע של תוקפנות ומופיעים אויבים למדינה שלי, כל עוד הוא פעיל, הם ימשיכו להופיע, גם אם יחסל את זה ואני חסל את זה ואני חסל את זה, הם ימשיכו להופיע. הם יקבלו שמות אחרים ויבואו מארצות אחרות, אבל הם ימשיכו להופיע כל עוד הזרע פעיל אצלי. ככה הבוסים הכועסים, ככה בני זוג שלא מסתדרים איתם, וכו' וכו' וכו'. הם ימשיכו להופיע. אז האמונה שיש לדברים קיום עצמי, גורמת לנו להגיב בצורה שמשמרת בדיוק את כל הדברים שאנחנו רוצים לחסל בחיינו. אז זה סוג אחד. סוג שני של אמונה שגורם לנו צורות צרורות, זה האמונה של דברים הם רגילים, שאנשים הם רגילים, הם אנשים רגילים, כי אני רואה אותם כאנשים רגילים, אבל אני רואה אותם כאנשים רגילים תלוי בזרעים שמפשילים לי. ויום אחד יתחילו, אם אני אעשה הרבה טוב, בליווי חוכמה שמבינה איך לעשות טוב באופן נשגב יותר, יתחילו להפשיל זרעים אחרים. האנרגיה בערוצים שלי תתחיל לזרום אחרת. וזה יאלץ אותי לראות רגעים של מלאכים. אם אני אז מטילה ספק, ואני אומרת, זה לא יכול להיות, כי זה סתם בן אדם, זה לא יכול להיות שאני עומדת מול הבודה, זה אדם טיבטי זקן, אני מדברת על הלמה הנפלא שלנו, כן, רמפוצ'ה. אם יש לי רגע כזה, ואחר כך אני נופלת, באמת, רגע, רגע, אני עומדת מול אדם טיבטי זקן, אני פחות או יותר חוסמת לעצמי את הדרך להגיע לגן עדן הזה. זה מאוד דומה בנזק שלו להשקפה שגויה, שחושבת שדברים קיימים שם מצד עצמם, ולכן לא מאפשרת לי להתקדם בעולמי. אז כשיגיע רגע ותעמדו מול המלאך הזה, וזה כמו שאמרנו בהתחלה, זה אולי רגעים קצרים. אל תטילו בו ספק. עכשיו שמעתם אותי אומרת, אחרי שטיפלו תזכרו. זה קשה בהתחלה, זה מאוד קשה. אנחנו כל כך מורגלים בראייה שגרתית רגילה. כל כך מורגלים, כי זאת הקרמה שמלווה אותנו. אבל אם אתם כאן ואתם שומעים את הדברים האלה, אז כשזה יתחיל לקרות, תזכרו, תשתדלו לזכור. באותו רגע כשזה קורה, תנסו להשתמש ברגע זה להעצים את האמונה שלכם. כן יש, זה אפשרי. אם אני עושה את הדברים הנכונים, אני אתחיל לפגוש מלאכים, והעולם שלי יתחיל להפוך למנדלה. על זה מדבר פה מאסטר שאנטי דבה. קשה לחדור דרך המסך הזה של האמונות שיש לנו אודות עולמנו. וככל שאנחנו מקובעים יותר באמונות האלה, ככה העולם נהיה יותר מקובע למקום רגיל, שגרתי, סובל, קשה, משאיר אותי חסרת אונים כנגד העולם הזה. מה אני אעשה? הוא כזה, הם ככה. מה לעשות? מה לעשות? אנחנו אומרים, יש מה לעשות. זה בא ממני. אני יכולה להתחיל לשנות את ליבי, לעשות חסד לאחרים, להקדיש אותו, להבין אותו, והעולם שלי יתחיל להשתנות. וכשזה מתחיל לקרות, תכפילו עוד את האמונה. תראו, או, וואו. זה יביא את הרגע הבא, וואו, וואו, וואו. וזה ממשיך להתגלגל ככה. אז תזכרו, הקרמה שלנו כרגע, לראות דברים כאלה, היא עדיין מאוד מאוד חלשה ומאוד בחיתוליה. זה לוקח המון חסד, הר של חסד. מה שעוזר להחזיק ברגעים האלה כשהם מתחילים כבר לבוא, זה כוח האמונה שלנו. והבנה שלנו של ההשקפה הנכונה. ובהדרגה תתחילו לראות עוד ועוד. פסוק הבא. 39.
מיתן והאלים, שליטי ערכיים, ישלחו קשמים ביתם, והיבולים יהיו מוצלחים. מיתן וכל ממשלות העולם
יפעלו בהתאם לדרמה, ויביאו סגסוג לעולם.
כן, תודה רבה. האלים שליטי ערכיים, אז זה אמונה של ימים עתיקים, שמזג האוויר נשלט על ידי האלים. והכוונה לא לישויות מוארות, הכוונה לאלים קטנים במרכאות. אלה מין רוחות שהן חיות על אולימפוס כזה, חיות חיים טובים. והאמונה הייתה שהם אלה ששולחים את הגשמים, או עוצרים את הגשמים, ולכן אנחנו צריכים לרצות אותם וכך הלאה. מה קובע את הגשם? מאיפה בא הגשם? הגשם הוא תופעה בעולמי, במידה שיש גשמים בעיתם או אין גשמים בעיתם בעולמי, תלוי במה, בקרמה שלי, בקרמה שלי. מה יכולה להיות קרמה שגשמים לא מופיעים בעיתם, לא באים כשצריך אותם? דברים לא עובדים כמו שצריך, נכון? דברים לא עובדים כמו שצריך. אחת הקרמה והחזקות שיכולות להביא את זה, זה השקפה שגויה. השקפה שלא מבינה נכון את המהות של עולמי. וככל שאני מעוצה בה יותר, ככה הדברים לא כל כך מתפקדים בעולמי. אז זה למשל דוגמה. זה לא הקרמה היחידה שיכולה להביא את זה. אבל חשוב להבין שהגשם, השמש, מצב היבולים בעולם, האופן שבו ממשלות מתפקדות בעולם, כל אלה, בעולם שלי, אלה תוצאות של זרעים קרמים בליבי. ואני חיה רק בעולם שלי. אין עולם אחר שאני יכולה לחיות בו. אני חיה רק בעולם שאני משליחה. ואני הבוס היחיד של העולם הזה. היחידה שמשליחה את העולם שלי זו אני. ואין מישהו אחר שיכול להשליך אותו בשבילי. וכל דבר שקורה בו אני עשיתי. האם אני רוצה לעצור את הגשמים? לא. האם אני רוצה תאונות? לא. אז אני צריכה להבין איך עשיתי דברים שאני לא אוהבת. ואני צריכה להבין איך אני יכולה ליצור דברים שאני אוהבת. וזה כל מה שאנחנו מלמדים. לטהר את ליבנו, לעשות המון חסד. מגיע עונג מדהים, מגיע שפע לעצמי ובכל עולמי, ובכל העולמות. ואם נעשה מספיק טוב בעולם, אנחנו נחווה עולם שבו הממשלות אכן פועלות בצדק ולפי כללי הדרמה וכך הלאה. פה דרך אגב, בפסוק המקורי לא כתוב ממשלות, כתוב המלכים בעולם. אז פה לקחנו חופש של מתרגם קצת. הפסוק הבא.
מי ייתן בתרופות ישמרו על כוחן, ומנטרות יפעלו את פעולתן. מי ייתן ומחשבות של חמלה ימלאו את ליבם של מלאכים ושל הרוחות הרעות כאחד.
כן, אז פה יש לנו משהו בשבילכם. אנחנו הבאנו לכם משהו. כולם יודעים שהפרי שצומח בגן עדן זה אוכמניות ופטל. זה ידוע. אז אנחנו השגנו בשבילכם פרי שמימי מהגן עדן, ועכשיו אנחנו נעביר ותיקחו כל אחד. פשוט תעבירו מי אחד לכם. ברגע שזה מגיע תיקחו, כי חבל להפסיד את הברכה של גן עדן. תיקחו אחד ותעבירו הלאה. אז כל אחד לוקח אחד מהפירות גן עדן האלה. ואלה שכבר טעמו, יכול להיות שמה שאתם טועמים זה פשוט סוכריה. אבל אם הייתם מאוד מיטיבים עם הזולת, והקרמה שלכם היא חזקה במיוחד ועוצמתית במיוחד, אתם יכולים לחוות את זה כנקטר של האלים. אתם יכולים. את אותו הדבר, כי אין לזה טבע עצמי מצד עצמו להיות סוכריה. זה מה שחשבה המוכרת שמה בחנות שמכרה לנו את זה, אבל זה רק ההשלכה שלה. אני לא צוחק. נקטר מורכב משתי עברות נק ותר. נק פירושו מוות, כמו בנקרופיליה, נכון? תר, גם כן בא מסנסקריט, תר פירושו לחצות. נקטר פירושו לחצות את המוות. אמריתה אומרים, אמריתה, משהו שהוא אלמותי, שאין בו מוות, לחצות, לעבור את המוות, לעבור מעבר למוות. אז האם דבר כזה קטן שאתם לוקחים לפה, האם הוא יכול לעצור את המוות בשבילכם? האם אפשרי שהדבר הזה יעצור את המוות בשבילכם? מצד עצמו, מה הוא? הוא ריק לחלוטין. אנחנו משליחים עליו כרגע טבע מסוים לפי מה שמכתיבים לנו הזרעים הקרמיים שלנו, כמו שאנחנו מכתיבים על זה טבע מסוים, כמו שהזרעים הקרמיים מכתיבים לנו. אבל אין לו טבע כזה מצד עצמו. וזרעים אחרים יכולים לגרום לדבר הזה להיות נקטר של האלים, נקטר של גן עדן, שהוא מעבר למוות. וככה כל דבר, לא רק החפצים האלה. ככה כל תרופה. הוא אומר פה, מי ייתן ותרופות ישמרו על כוחן. מאיפה בא הכוח של התרופות? אז כולנו יודעים שתרופה יכולה לעבוד ויכולה לא לעבוד. ותרופה יכולה גם להרוג מישהו, נכון? אותה תרופה שבאה לרפא מישהו יכולה להרוג מישהו. כי אילו היה בתרופה כוח לרפא מישהו, אז היא תמיד הייתה מרפאת מישהו. אבל לפעמים היא מרפאת, לפעמים לא. אם יש לי הקרמה להתרפא מהתרופה הזאת, אז היא תרפא אותי. ואם אין לי הקרמה, אותה התרופה יכולה להרוג אותי. תרופות הן ריקות, כמו כל דבר אחר. הן ריקות. הכוח שלהן בא ממני. מכמה אני תמכתי בחיים. אם יש לי מחלה, זה מופיע בגלל שמפשילה קרמה שאני פגעתי בחיים. בין אם בגלגול הזה או בגלגולים קודמים. אם אני חווה את עצמי מתרפאת ממחלה, זה בגלל שעכשיו הפשילה קרמה אחרת שתמכתי בחיים. האם לקחת תרופה או לא? תיקחו או לא, אבל תתמכו בחיים. תעשו מה שצריך לתמוך בחיים. ואז יכול להיות שהתרופה הזה יהיה איך שהקרמה הזאת תפשיל בשבילכם. אבל אם אין לכם את הקרמה הנכונה, תרופות לא יעזרו. ורק השבוע היינו בלוויה של בת יקרה, שהתרופות לא עזרו לה. אותן תרופות שעזרו לאנשים אחרים. והיא הייתה אישה נהדרת בחיים האלה. אישה טובה, אם טובה, בת טובה. זה לא בהכרח מהחיים האלה. אנחנו היינו כבר אין ספור גלגולים וצברנו אין ספור קרמות מכל הסוגים והמינים. והן מפשילות מתי שהן מפשילות. והחוכמה בלימוד הזה זה ללמוד להתחיל לעשות מניפולציה לזרעים האלה ברמות עמוקות. בשביל זה אנחנו כאן. ואם אנחנו לומדים את החוכמה העתיקה הזאת שעכשיו מגיעה אלינו למערב ומגיעה אליכם בזכות כל החסד שאתם עושים, למה אתם פוגשים את החוכמה הזאת? זה בזכות החסד שלכם. יש דרך לנצח את המוות. הבודה לימד את זה, לא רק הבודה לימד את זה. זה ידוע בתורות שונות שבאות מאסיה. אנחנו יכולים ללמוד איך לעשות את זה. המפתח זה ההבנה הזאת, החוכמה הזאת של הבנת הריקות של הדברים. ואם הם ריקים מלהיות כך או אחרת מצד עצמם, אז מה כן קובע את הטבע שלהם? מה כן קובע איך הם מופיעים בעולמי? הקרמה שאני זורעת. הקרמה שאני זורעת ושאני לומדת לזרז את הפשלתה, וזה יתחיל לקבוע את עולמי. כמובן, הידע הזה צריך להגיע לרמות מאוד גבוהות ולהפנמות מאוד עמוקות, ושזה אנחנו פה. אז זה התרופות. עכשיו הוא מדבר על מנטרות באותו פסוק. מנטרות, אתם יכולים להגיד מילים קדושות, זה יכול להיות גם פרק תהילים. זה יכול להיות אוסף של הברות בסנסקריט או בטיבטית, או זה יכול להיות השם של הלמה שלכם, של מורה הלב שלכם. אם לבכם טהור, המילים האלה יכולות לרפא. אם לא, לא. הכוח בא מלבכם, לא מהלמה או מהמילים עצמם, כי הם ריקות, או מהפרק תהילים עצמו, כי גם הוא ריק. אם לבכם טהור, פרק תהילים יכול לרפא, מנטרה יכול לרפא, השם של הלמה שלכם יכול לרפא. עכשיו הוא אומר פה, מחשבות של חמלה ימלאו את ליבם של מלאכים ושל רוחות רעות כאחד. אז כמובן מלאכים הם כבר מלאים במחשבות של חמלה, לא צריך לבקש כבר. הרוחות הרעות, בימים עתיקים באסיה, הם האמינו הרבה פעמים שמחלות באות מזה שהשתלטו עלינו רוחות רעות. נכון? ויש את כל האומנות הזאת של גירוש הרוחות הרעות, של סילוק הרוחות הרעות, שמשפיעות על אנשים. לי אין את היכולות האלה, ויש אנשים שמכריזים על עצמם שהם יכולים לגרש רוחות רעות מגופם של אנשים. יש גם המסורת שלנו, הדיבוק, נכון? מי שיש לו את היכולות האלה, חשוב לזכור שכשאתם עוסקים במין דבר כזה, לבוא עם חמלה אל הרוחות הרעות. החמלה שלכם, גם כלפי הרוח שאתם מגרשים אותה מהמשכן שהיא מצאה לה, החמלה שלכם תעזור לאותו אדם שנגוע ברוח הזאת. כי הרוח שנכנסה במישהו, נכנסה שם כי היא מפחדת להיות בלי גוף. אז היא השתלטה על גוף של מישהו. אז עכשיו אתם לוקחים ממנה את הבית שלה, אז חשוב לבוא עם חמלה אל הרוחות האלה. רק אז אתם יכולים לעזור לאותו אדם שנשלט על ידי הרוחות, לגרש אותם. אבל זה דיבורים רחוקים, זה במידה שאתם מרגישים שיש לכם יכולות כאלה. פסוק 41.
מי יתן? בכל היצורים החיים לא ידעו דאבה, לא יסבלו שום רעה, לא ידעו שום פחד ושום השפלה, ולעולם בלתה רוחם נחאה.
כן. אז זה פסוק שמסכם את הסדרה הזאת של פסוקים. הוא די פשוט, הוא לא צריך יותר מדי באור. שאנחנו מאחלים טוב ליצורים, שלא יהיה להם רע, שלא יהיה להם פחד וכך הלאה. אז אנחנו לא צריכים לפרש אותו יותר מדי. אבל דיברנו הרבה היום על מלאכים ועל גן עדן ועל דברים כאלה. והרבה פעמים עולה השאלה, אוקיי, בסדר, אז הבודות הם רואים אותנו כמלאכים וכמאושרים והם חיים להם בגן עדן. אבל אני עדיין מרגישה סובלת. אז מה קורה כאן? הם הזרעים שלהם תאורים והם משליחים עולם תאור, אבל אני עדיין סובלת. או נגיד אחרת, במידה שאתם רואים מלאכים, או אני רואה מלאכים, אבל האם האנשים שאני פוגשת ושאני רואה כמלאכים, האם הם רואים את עצמם כמלאכים? איך הם רואים את עצמם? האם זה אפשרי שאני אראה מישהו כמלאך והוא לא ירגיש את עצמו כמלאך ולא יחווה את עצמו כמלאך ויחווה את עצמו כישות סובלת? כן, בהחלט. כי מה אני חווה תלוי בקרמה שלי. מה האדם השני חווה, תלוי בקרמה שלו. ואני יכולה לראות מלאך מולי, ויכול להיות שהקרמה שלהם לא מאפשרת להם לראות את עצמם כמלאך. זה בגלל הריקות. בגלל הריקות זה אפשרי. זה אפשרי שאני אראה מישהו כמלאך, והם לא יראו את עצמם כמלאך. ואז, מה נשאר לי לעשות? להראות להם את הדרך לשמה, זה אומר להראות להם את הדרך שהם יחוו את עצמם כמלאכים, ושזה יהיה על אמת בשבילם, לא כאילו. וזה מה שנשאר לעשות. אם אתם מגיעים לדרגה הזאת, כל מה שנשאר לעשות זה, אתם לא יכולים לעשות את זה בשבילם, אבל אתם יכולים ללמד אותם מה הם יכולים לעשות כדי שהם יחוו את עצמם ככה. וזה מה שאנחנו עושים. כי אין מציאות אובייקטיבית. אין מצב שהוא כזה ולא אחר. הם לא בן אדם מצד עצמם, הם לא מלאך מצד עצמם. ולכן הם יכולים, על ידי ההבנה של ריקות וקרמה, לטהר את ליבם, ולכן לראות את עצמם כמלאכים. וזה נקרא לעזור לאנשים להגיע להארה. זה מה שזה נקרא. זה מה שהבודה בא ולימד אותנו, זה מה שהמורים שלנו באו ולימדו אותנו, זה מה שאנחנו באים ומעבירים הלאה, זה מה שאתם תעבירו הלאה לתלמידים שלכם. זה מה שזה, זה כל מה שזה. אז זה רק נראה כמו פרדוקס, אבל זה לא באמת פרדוקס. זה שאני רואה מלאך והם לא רואים את עצמם כמלאך. וההתמודדות הזאת עם המחשבות האלה, היא מה שמקדם אותנו. זה טוב להתמודד עם המחשבות האלה ולבדוק אותם, האם זה אפשרי ואיך זה אפשרי. ובסופו של דבר, כל אחד יופיע כמלאך. כל אחד יופיע לנו כמלאך, ואנחנו נופיע לעצמנו מלאך. כשאני אומרת מלאך, אני מתכוונת ישות מוארת. ואנחנו מגיעים לפסוק האחרון בלימוד שלנו, וזה פסוק 53, שעליו דילגנו כשהיינו בסדרה הקודמת.
והיה אם מישהו נחשף בליבו לראות את הכל הרך בעצמו, או לשאול אותו דבר מה, מי ייתן ויסור המעטה מעיניו, ומגן זה יופיע מיד לפניו.
כן. זה פסוק מאוד מפורסם בפרק הזה, ולכן הוא נדחה לסוף. אתם זוכרים, הכל הרך, זה כינוי למנג'ושרי, זה תרגום שמו של מנג'ושרי, שהוא המלאך, או הבודה, או הבודיסטווה, תלוי איפה מסתכלים, של החוכמה, החוכמה הזאת של קרמה ושל ריקות, של הראייה הישירה של ריקות, שמאפשרת עבודה אולטימטיבית עם החוכמה הזאת, והתמרה של עולמנו. אז מה הוא מאחל פה? אם אתם זוכרים, אמרנו על מאסטר שנטידבה, ש... המורה שלו היה מנג'ושרי. המורה שלו היה מלאך. היה ישות מוארת. אז פה בעצם, כשהוא אומר, והיה אם מישהו נחשף בליבו לראות את הכל הרך בעצמו, או לשאול אותו דבר מה, הוא בעצם מתפלל שכל אדם יפגוש את המורה שלו. שכל אדם יפגוש את המורה או המורה שיסירו את המעטה שמסתיר. והכוונה לבורות, המורה שיעזור להסיר את הבורות, את האבידיה, החלק שלא רואה, כדי שנוכל לראות, כדי שנוכל להבין את הדברים האלה, כדי שנוכל להבין איך אנחנו יכולים ליצור את עולמנו בצורה כל כך טהורה. וזו תפילה שכל אדם ימצא את מורה הלב שלו, שהמורה הזה ימצא לידו, ושכל פעם שהם צריכים עזרה הם יוכלו לבוא ולקבל עצה מהמורה הזה. הנחיה מהמורה הזה. אז זאת בעצם תפילה שהמורה הזה יופיע בחייו של כל אחד מאיתנו. וככל שהקרמה שלנו תאורה יותר, אנחנו הולכים ומתקרבים למורים האלה, והם יותר ויותר נוכחים בחיינו, והם יותר ויותר קרובים אלינו, ומגיע אפילו רגע שאנחנו חיים מצמוד אליהם, שאנחנו חיים יחד איתם כל הזמן. וכל דבר שהם עושים, לוקחים אותנו להערה. כל רגע ורגע הם לוקחים אותנו להערה. וזה נהיה מדהים, זה נהיה ריקוד מהמם. וזה יכול להיות בני זוגנו, זה יכול להיות ילדים, הורים. עם הלב טהור, אנחנו נתחיל לחוות אותם בתור כאלה. וזה אפשרי בגלל שהם ריקים. נכון? הכל ריק, וזה אפשרי. וזה לגמרי אפשרי שהבודיסטווה הכי נשגב, או הבודה הכי מואר, חי בדיוק איתכם בבית. זה לא נכון שאתם חייבים ללכת לאיזה בקתה במדבר. זה לא נכון. זה יכול להיות בבית. אבל כדי שתראו אותם בבית, אתם קודם צריכים לבלות בבקתה. כדי ליצור את הקרמה אחר כך לראות אותם בבית, אתם קודם כל צריכים לבנות בקתה וללמוד את הלימוד ולעשות את התרגול. ואז אתם יכולים לחזור הביתה, לעשות מה שאתם עושים, ואתם כבר בגן עדן. אז זאת התפילה של מאסטר שנטידבה מתפלל בפסוק הזה. אז זה הדבר הגדול שבעצם קורה כאן. אז בעבר, כשהבודיזם נלמד בהודו, בטיבט, בארצות כאלה, הלימוד ניתן רק לנזירים ונזירות. בעבר הדרמה נלמדה רק לנזירים ונזירות. אחר כך, כשלורד בודה בא, במופע הסודי שלו, דיברנו על זה, הוא בא כווג'רדהרה ונתן את הלימוד הסודי לעולם. הלימוד הזה לא היה מוגבל רק לנזירים ונזירות. הוא ניתן לכל אנשים. הוא מיועד להיות לימוד שמאפשר לאנשים להיות איפה שהם נמצאים ולחוות את המציאות שלהם כמציאות של גן עדן בתוך הקונטקסט של החיים שלהם. וזאת הצורה הגבוהה ביותר של תרגול, ואותה אפשר לעשות בבית. וזה אתם. זה אתם. אתם יכולים להיות במקום הזה. ולחוות את עולמכם ככזה. בגלל האינטנסיביות, בגלל העוצמה שבאה מהידע שלכם, ומהחסד שלכם, ומהתרגול שלכם, אתם יכולים להפוך את עולמכם לכזה. ואתם תהיו המורים הגדולים, הבודות, שיעבירו את זה הלאה. זה בשביל זה הלימוד, בשביל זה כל הלימוד והתרגול. אז אנחנו מגיעים לסיום הלימוד הזה. כמו המוטו של הפרק שלנו, אנחנו עכשיו עשינו קרמה נפלאה של ללמוד את הדברים האלה ולשמוע את הדברים האלה. עכשיו אנחנו צריכים להקדיש אותם ולשלוח אותם. אז אני הייתי רוצה שאנחנו נשלח את הקרמה של להקדיש את הזמן ולהיפתח ללימוד הזה. קודם כל למורים שמופיעים בחיינו, למורים שלנו. המורים שלי ושל אריאלה, שהיו כן רימפוצ'ה, גשם מייקל, למה ארט אנגל, למה קריסטי. אלו היו מורים העיקריים שלנו. היו לנו עוד מורים, הרבה. אנחנו למדנו אצל הדלאי לאמה קצת, למדנו אצל המסופה רימפוצ'ה, אצל גשם לוטר קצת, ועוד הרבה מורים אחרים. כל כך נדיר וכל כך יקר בעולמנו. אז אני הייתי רוצה שתצטרפו אל אריאלה ואליי לשלוח את הקרמה הנפלאה של חשיפה ללימוד הזה, לברך את המורים האלה, כי בלעדיהם לא היינו כאן ולא היינו זוכים ללימוד הזה. וזה אחריות שלנו לדאוג למורים שלנו, גם אם אנחנו כבר לא לומדים איתם, גם אם אנחנו עברנו למקומות אחרים, תמיד, תמיד, המורים נשארים מורים. ותמיד אנחנו צריכים לדאוג להם ולדאוג לרווחה שלהם, ובמידה שהם זקוקים למשהו, אנחנו צריכים לתת להם את זה, ולדאוג לעשות את זה היטב. קורה מאוד הרבה שאנשים לא כל כך שמים לב למורים שנמצאים בקרבתם, למורים שהם קרובים אליהם. אז יש את הדמויות הנשגבות האלה שהזכרתי, הדלאי לאמה, כן רימפוצ'ה, למה סופה רימפוצ'ה, גשם מייקל. יש את האנשים שנמצאים סביבנו ושמלמדים אותנו קרוב לנו ושעוזרים לנו כל יום, כל חודש, לימוד יוגה, עם לימוד דרמה. גם כלפיהם יש לנו אחריות כבדה, גדולה, חשובה. גם אותם אנחנו צריכים לכבד, גם להם אנחנו צריכים לדאוג. אלה המורים שקרובים לנו, אלה המורים שעושים הכי הרבה הבדל בחיים שלנו בעצם. הרבה פעמים הם מופיעים כבני עמנו, מדברים אותה שפה, גרים בבתים דומים לשלנו וכך הלאה, ולכן הם אולי לא כל כך קדושים, כי הם כמונו, אנחנו לא רואים את עצמנו כקדושים, ולכן הם, בטח גם הם לא כל כך קדושים. זאת טעות גדולה. כי אם אנחנו נתחיל להתייחס אליהם כאל אנשים רגילים, אנחנו לא מאפשרים להם לקדם אותנו. כי הם לא. כי כל מי שמקדם אותנו בדרך הרוחנית, בין אם זה על ידי לימוד יוגה או לימוד דרמה או כל לימוד שמקדם אותנו בדרך אל העושר, מי בא ונותן לנו לימוד כזה? מי יכול לבוא ולתת לנו לימוד כזה? הם מוכרחים להיות איכשהו בודות שבאים אלינו במסווה ומלמדים אותנו. ואם אנחנו נראה אותם כאנשים רגילים, אנחנו לא נוכל להתקדם. אז מאוד חשוב לקחת את הלימוד הזה של מאסטר שנטידבה וליישם אותו ממש בחיים שלנו. ויש לנו פה בעיה, כי קשה לנו לראות באנשים שנראים דומים לנו, שחיים בדומה לנו, ואולי בכלל למדנו איתם באותו בית ספר. מאוד קשה לנו לראות את הקדושה שלהם, לראות בהם מורה. סיפרתי לכם על הסיפור שגשם מייקל סיפר, שהוא פגש בסרמי, במזר סרמי, את בן כיתתו של כן רימפוצ'ה, שלמד איתו בסרמי שבטיבט, יש סרמי בטיבט, יש סרמי ששוקמה בהודו. אז הוא היה בהודו, והאדם הזה ברח מטיבט והגיע כבר זקן מאוד, סרמי שבהודו, ומישהו אומר, גשם מייקל, זה בן כיתתו של רימפוצ'ה, והוא ניגש אליו, הוא היה מלא עניין, כי רימפוצ'ה היה המורה שלו, הוא אומר, תספר לי על רימפוצ'ה, הוא אומר, איזה רימפוצ'ה, על מי אתה מדבר? מה הרגש של הסנטרצ'ין? לא, סנטרצ'ין. או, הפרחח הזה, הוא מורה. הוא זכר אותו כפרחח שעושה מעשה פרחחות, שם נעצים על הרצפה שהלמות היחפים ידרכו עליהם. זה מה שהוא זכר. היה לו קשה מאוד לראות באדם הזה למה גדול, בשבילנו הוא היה למה אדיר מדהים. אז זה בעיה שיש לנו של קולגות, של אנשים שנראים לנו דומים, או שגדלנו איתם, או בני כיתתנו. זה יקרה גם לכם. מאוד חשוב לא ליפול למלכודת הזאת. יום אחד, אתם תפגשו אותם, וגידו, או, אני מכיר אותה שהייתה קטנה, לא יכול להיות שהיא מורה גדולה, זה לא יכול להיות. למה זה לא יכול להיות? כן, רימפוצ'ה היה גדול המורים. סאקיה פנדיטה שהיה בשושלת של הלימוד שלנו, שהיה חכם גדול משושלת הסאקיה בטיבט, אולי לפני 1,000 שנה. הוא ידוע באמרה שלו שאנשים חכמים אף פעם לא זוכים להערכה בעיר שלהם, בעיר שממנה באו. שמה לא מעריכים אותם. וזה קורה תמיד, זה קורה בכל הדורות. אז אנחנו צריכים ללמוד להתגבר על הבעיה הזאת. אנחנו צריכים ללמוד לתת הערכה וכבוד והוקרה ושירות למורים שנמצאים סביבנו שנראים כמונו. בדיוק כמו שאנחנו נותנים לדמויות שמופיעות בגלימות ויושבות שם רחוק בהודו, כמו הדלאי לאמה. לא שהם לא קדושים וחשובים, אבל אלה שעוזרים לנו ישירות הם יותר קדושים ויותר חשובים בשבילנו. אלה המורים שחשובים בשבילנו. אם אנחנו נתחיל לראות בהם אנשים רגילים, אנחנו לא נזכה להתקדם, הדרמה לא תעבוד בשבילנו. לא נוכל להפיק את הברכה של הדרמה שהם מעבירים לנו. אז זה מאוד חשוב. הנה ציטוט שמצאתי היום מהדלאי לאמה. הוא אומר, שתפו את הידע שלכם עם אחרים, זאת הדרך לנצח את המוות. אז אני מפצירה בכם להמשיך ללמד, לתת את הלימוד הזה לבני כיתתכם ולאנשים שבאים אחריכם ולדורות הבאים. זה מה שיביא אתכם לנצח את המוות. ואתם צריכים לעבוד ולהתאמץ, לתגמל את כל האנשים שעוזרים לכם בדרך הזאת. ולפני שנסיים, אני רוצה להודות לכל האנשים שעזרו להפיק את השיעורים האלה ואת השיעורים האחרים שקרו במהלך הביקור הזה. היו הרבה צוותים שעזרו להפיק את השיעורים האלה של מאסטר שנטידבה. יש צוות הפקה של הלימוד הזה, ברכת הלוחם, זה רויטל, רונית ויזנברג לרנר, יעל פלר, הדר פלר והדר פלר. תודה רבה לצוות שהפיק את טקס המדרים, תום קידר, יעל דביר, הדר פלר. יש לנו פה צוות ההגברה של איתי, חיים וזאב. תודה רבה. צוות קישוט של ספי, רזיה, נטליה, שושי, ג'וני, הדר והדר, קלוד, תום קידר. אתם יודעים, צריך להחסן את כל הדברים האלה. הדר פלג, טיפלה במחסן. היה לכם כיבוד נפלא בחוץ, נכון? מימי, דורית לוי, רינה הנגבי, ועוד צוות גדול שמפורט בהמשך. צילום, יובל גלילי וקרמית. ואתם יודעים, אחרי שאתם עזבתם, מישהו דאג לניקיון. זה היו שרי, לימור, יהודית בנוביץ' ועוד צוות גדול. היו אנשים שהתנדבו בחנות, שראיתם בחוץ ושומעים לכם פה כל השמות שלהם, ויש מתנדבים רבים, רשימה מאוד ארוכה, אתם רואים חצי עמוד, אני לא אקריא את כולם. מחיאות כפיים לכל האנשים האלה. היה לנו צוות הפקה של טקס התעודות של מילי, שהשתתפו בו גיל ואריאלה, רויטל, ציפי מרגלית, חיים אמרם, יובל גלילי, לימור פלג, לולי אמיר, מגלי טרומפר, קוטי קלייבר. היה צוות גדול שהסיע אותנו, הלוך וחזור לכל האירועים, תודה רבה לכם. כל כך התאמצתם, קישטתם את המכוניות לכבודנו. שמתם מים ומיץ ופירות. תודה רבה. והיה צוות מאוד גדול שהכין לנו אוכל במהלך הביקור הזה, ועוד ממשיכים. ואנחנו הולכים ומשמינים, אנחנו צריכים לרסן אתכם קצת. תודה רבה לכם. אני חושבת שעכשיו אנחנו צריכים לשבת ולהקדיש את כל הקרמה המדהימה הזאת, אז בואו נעשה את זה יחד. מדיטציה קצרה של הקדשה. אז שבו לכם בנוח ועצמו את העיניים. במשך כמה רגעים התמקדו בנשימה. כעת התמקדו באחד המורים שלכם או המורות שלכם. וזה יכול להיות כל סוג של מורה, מישהו שנתרמתם על ידם והתקדמתם בדרככם בזכותם. נסו לראות אותם בבהירות בדמיונכם. וראו טיפה זהירה בליבם. טיפה של קריסטל. טיפה של מודעות. כעת הסיתו את המיקוד שלכם אל לבכם אתם והטיפה הזהירה שבלבכם. ונסו כמיטב יכולתכם לדמיין כאילו אתם נכנסים לתוך הטיפה הזו. כאילו התודעה שלכם יושבת שם בתוך הטיפה הקטנה בלב שלכם, שזה המקום שלכם. ושם, בתוך הטיפה, נמצאים כל הזרעים הקרמיים שלכם, ורבים מהם נפלאים, זוהרים, נוצצים, זרעים של חסד שעשיתם. רבים רבים. ובין כל הזרעים האלה יש אחד שהוא כמו יהלום מושלם, וזאת הקרמה של כל המאמץ שהשקעתם בלימוד הזה. המאמץ שהשקיעו כל האנשים שאפשרו את הלימוד הזה שמנינו קודם, ושאפשרו לכולנו להיות כאן יחד ולקבל אותו ביחד. והיהלום מייצג גם את הלימוד הקדוש של מאסטר שנטידבה, שאותו שמעתם זה אתה. וכעת דמיינו שאתם זורקים את היהלום הזה לתוך בריכה שקטה וטהורה של מים טהורים. וגלים גלים מתחילים להתפשט מן המקום שבו היהלום צנח. גלים של אור, גלים של אור קריסטל, שמתפשטים ממרכז לבכם ומגיעים אל ליבו של אותו מורה או מורה שדמיינתם קודם. תנו ללמה הזה כוח, אריכות ימים. הגישו למורה או למורה מנחה, מנחה של עונג ואת מנחת הריקות. הגישו להם בלבכם את כל המאמץ שאתם מתאמצים בחייכם להיות אנשים טובים, וגם אם נכשלתם פה ושם, את המאמץ שלכם לקום ולנסות שוב. וכעת ראו את הלמה שלפניכם כתוצאה מהנתינה שלכם, הופכים לישות מופלאה, יפהפייה, צעירה, בריאה, מלאך, נראה כמו בן 16 או בת 16. הם נמצאים אתכם, לידכם. מחייכים אליכם. מאוד מאושרים על המאמץ שאתם עושים. נסיים במנדלה ובהקדשה. תודה רבה לכם, תודה רבה על הזכות לשתף את הדברים האלה איתכם, תודה רבה שאתם בעולמי, תודה רבה.
רק עוד דקה קטנה אחת, צוות ההפקה, הכינו איזשהו ממש קצר דקה אחת, מכתב תודה ללמה דבורה, כי בעצם זה האירוע האחרון שלנו בביקור הזה, האירוע הפתוח לקהל הרחב, אז תבוא יעל, להקריא לנו איזה מכתב תודה קצר. בבקשה, יעל ורביטל.
למה דבורה? למה דבורה? עוד קדושתה, היקרה והאהובה. למה יקרה מזהירה במורים? הגעת אלינו ברוב חסדך, מיד עם צאתך מהריטריט הארוך. אנחנו, תלמידייך, האוהבים והמעריצים, שמחים על הזרעים שזרענו בעברנו, שבגינם זכינו במורה כה מדהימה, מלאת חוכמה, אהבה, חסד וחמלה. מורה שמפגינה ידריו בכל הכתבים, חורזת מילים קדושות ונדירות, שמעט זכו לשמוע ולקלוט של מאסטר שנטידבה, מאסטר גדול, מיוחד ונדיר במינו. בשפתנו אנו, ומוסיפה לכל מילה ביאור ודוגמאות מעולמנו עבורנו הבורים, כדי שחלילה לא נחמיץ את המסר שנאמר בכל הרבדים, לרבות הכוונה העמוקה שמאחורי המילים. למה יקרה קורבת חמלה, מעבירה לנו לימוד מדהים ונפלא, במנעד מיומנויות נדיר, במרץ, בחדווה וללא לאות, כדי שאנחנו נזכה לשים לב לכל חסד, ולו הקטן ביותר, במעשה, בדיבור ובמחשבה. נתמקד, נחשוב על כל זרע שאנחנו זורים, נתעכב, נהרהר, ונגבש את הקרמה המדהימה ונשלח אותה לאחרים. כל זאת כדי להשקיע בבנק הזרעים הטובים, שיהפכו למכלול החסד, שבזכותו נפתח את מכלול החוכמה, ונהפוך ללמה הנשגבה.
למה יקרה ומזירה? תודה על הזכות והכבוד לשרת ייצוג כה נשגב, ביטוי מושלם של שלושת היהלומים, הבודה, דרמה והסנגה. כל אחד ואחת מאיתנו התמסר בשמחה וכגוף אחד לשירות קבוצת מלאכים נפלאה. משפחה מקסימה שנרתמה ביחד לאפשר לימוד כה נדיר במרחב קסום. מקדישים כל שנייה של מעשה, של דיבור ושל מחשבה בימים אלו למען אריכות ימיה של הלמה הקדושה שלנו, למען אריכות ימיו של האלה היקר, ולמען נזכה אנחנו וכל היצורים לעולם להיות למרגלות למה קום הזירה, להתמיד ולהמשיך ללמוד מפי למה הקדושה, דברי חוכמה כדי שנוכל להעבירם במדויק וכראוי על פי המסורת הקדושה לכל הברואים, למעל נחסל יחד כל סבל שהוא בעולם כולו. מודים מליבנו לכל החברים, כמו שראיתם רשימה ארוכה ארוכה, כמעט כל הסנגה, שפעלו ללא לאות ותמיד בחיוך לאפשר את החסד לכל היצורים. כולנו ביחד.
מורה יקרה וקדושה במרומים, נעטפי את גופך השממי של הדרמה באבים של חוכמה והרבה אהבה, והמתירי על אדמת על מידייך המסורים, על פי יכולתם כפי שמתאים, גשמאות של תורה עמוקה ורחובה. ניתן לזו שדברתי בזו התפילה, יהיה ברכה אל הדרמה ולכון הבריאה. בתפילה מיוחדת אסבו קומקה, מאיתון שנים ניתן לתונו, סבקו בעירה שתמצית עצמה, משנת מורתים ובריאה.
אנחנו צריכים לשלוח את הברכה לעוד אדם אחד, מכל ליבנו, וזה גשם מייקל המורה שלנו, שבזכותו כל הלימוד הזה. אז תשלחו לו את הזרעים הכי מדהימים שיש בלבכם, לברך את המפעל האדיר שהוא עושה עכשיו בכל העולם, שהוא מביא את החוכמה הזאת של קמא וריקוטו, יום ולילה, כל הזמן על המטוסים, טס ממדינה למדינה, במין פרנזי של הוראה, כבר עושה את זה כמה שנים ברציפות, ללא הפוגה, להביא את הידע הזה ומתמיר את עולמנו תוך שאנחנו מדברים. ממש ברגע זה. שילחו לו את ברכתכם כדי שהמפעל הזה יצליח בעולם, ואנחנו כולנו נהיה בעולם מדהים של מלאכים. תודה רבה.